אוי, מי האמין שהרגע הזה יבוא? טל שכמן, שלום לך.
שלום רב, בר פישמן, מה שלומך?
וואו, אני נושם עמוק רגע, אני צריך לנשום עמוק כי קצת קשה לי עם הרעיון הזה שאנחנו בספיר.
אני לא דמיינתי שהרגע הזה יבוא.
וואו, אנחנו יושבים עכשיו בספיר, נספר למאזינים, יושבים בספיר, במכללה האקדמית ספיר, ומקליטים את העונה השנייה של רצים לכנסת, אנחנו נגיד שלום גם ליובל תואתי.
מה העניינים?
מה המצב?
מה קורה?
בסדר, אז אנחנו תוך כדי תנועה, תוך כדי קורונה, תוך כדי הרבה דברים.
תקופה מאוד דינמית.
ורגע נציג את הנפשות הפועלות, יובל תואתי מחליף לנו את רועי טייב.
מה המצב?
בסדר, בסדר.
וואלה, תאמין לי, רועי חסר, אבל
בנפשנו.
בנפשנו, ויש פה החלפה טובה מאוד.
תמיד.
יש פה חילוף טוב, זה כמו בכדורגל.
כן.
זה תמיד עובד. אז יש לנו פה את יובל תואתי, אנחנו מאוד שמחים על זה. אגב, נוריד אתכם מזה שכבר אין את הפינה על סתיו שפיר, אז זה יתכזז, אבל כן, יש לנו אייטם על סתיו שפיר. נדבר היום על הרבה דברים, חלק מהדברים שנדבר עליהם היום, אנחנו נדבר על זה שגדעון סער מחשב מסלול מחדש, סער מודיע על פרישה ממפלגת הליכוד ועל הקמת מפלגה חדשה שלא תומכת בנתניהו לראשות הממשלה. ננסה להבין מי יצטרף לרשימה, את מי סער יסחוף אחריו, נשאר את כמות המנדטים שיקבל, וכמובן גם נשאר את תגובתו של היושב בראש המדינה. יובל תואתי ידבר איתנו על תפקיד הממשלה ועל תפקוד הממשלה, וכמובן שנדבר גם על נתניהו והתרגיל שעשה על הרשימה המשותפת. יחד עם טל שכמן ננסה להבין מה קורה במפלגות הערביות ועד כמה נתניהו מהווה טאבו בציבור הערבי. לבסוף נדבר גם על הדובאיזציה שאנחנו עוברים, הנתח הערבי של ביתר ירושלים, שבה ישקיע נסיך מהאמירויות כ-300 מיליון שקל, מסחר וסחר, הרבה עסקים ואולי גם רווח ביטחוני לצד השני. אז אתם מוכנים? אנחנו יכולים להתחיל, נותנים לי את האישור, טל שכמן.
אתה יודע שממני תמיד יש לך אישור.
יש לי אישור אמרה?
יש אישור אמרה.
רצים לכנסת, הנה מתחילים. כמה כיף לחזור.
איך אני אוהב את הג'ינגל הזה, בר, אתה לא מדמיין לעצמך.
אבל תראה איזה יופי, אנחנו עברנו מכל לספיר עם אותה אריזה, לא השתנה שום דבר.
זה מה שחשוב.
רק האולפן.
זה מה שחשוב.
ואגב, חשוב לציין שאני גם הייתי בהרכב המקורי של קול.
נכון.
נכון.
כולנו המיתולוגיה של קול. אותו אולפן, ועכשיו מצאנו את עצמנו בספיר, יפה.
כיף.
על גדעון סער שמעתם, זאת שאלה ששאלתי את טל דואניאס, העמיתה שלי כאן אתמול בבוקר, והיא ענתה, מי לא שמע על זה? אז האם שמעתם, האם לא?
זה לא שאלה. מן הסתם ששמענו, זה רץ בתקשורת בקטע מטורף.
אוקיי, אוקיי. עוד שאלות חמודים? סליחה, עוד תשובות חמודים, כמו בכיתה.
תראה, בסופו של דבר, כל מה שמקיף את ביבי בסופו של דבר מקבל די הרבה חשיפה, אז גם אם זה לטוב, גם אם זה לרע, גם אם זה משהו שהוא בא אליו בעקיפין, זה כן עובר דרך המדיה באופן שהוא מאוד מוקצן. אז זה די צפוי שזה יהיה מאוד 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 ברור.
בוא ניתן ביור רגע למאזינים, למי שלא הבין מה קרה עם גדעון סער. הוא פשוט נטש את הליכוד, הוא עזב את הליכוד, הוא החליט שהוא מקים מפלגה חדשה, תקווה חדשה, ככה הוא קרא למפלגה, וזה כן נראה שהוא קצת האנטיתזה של נתניהו.
אני אגיד לך, קודם כל זה היה מאוד לא צפוי שהוא יפרוש. אני בטוח שמי שהיה בתוך הליכוד ובין החברים, בין המקומות, לפחות בעשירי הראשונה, אני בטוח שהם ידעו את זה, הרי הם מדברים אחד עם השני.
אמת.
אז אני בטוח שהם ידעו את זה, אבל לקהל הרחב זה היה בפתע. אני ראיתי את מהדורת החדשות, ופתאום אומרים שגדעון סער יצא בהצהרה. דיברו על כך שהוא הולך לעזוב, כנראה כי היו כמה הדלפות מבפנים, אבל בסופו של דבר הגיעו למסקנה שהוא הולך לצאת בהצהרה ולהגיד, אני עוזב את הליכוד.
אז אנחנו יודעים באופן חלקי שהאופי של סער הוא קצת האנטיתזה של נתניהו, למרות שהוא היה בתוך הליכוד. אבל בעיה אחרת שיש לנו איתו היא שהאוזר והנדל הצטרפו אליו. אז כמה זה כן אומר לנו, עד כמה זה מחזק את הטענה שהוא למעשה האנטיתזה לביבי?
תשמע, זה די מחזק את הטענה, וזה גם טיפה לא מחזק את הטענה. אני אגיד לך מה אני חושב בגדול על הרעיון. גדעון סער הגיע למצב, תקשיב, מספר 2 בליכוד.
כן.
סבבה? רץ בפריימריז, ניסה להביס את ביבי, לא הצליח. התאכזב. עכשיו, מספר 2 בליכוד, בכל מפלגה נורמלית, שמקבלת כל כך הרבה מנדטים, אתה לא תיתן לו אפילו להיות שר? זה טיפה אבסורדי. אתה מבין?
קודם כל אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אנחנו כבר ראינו את התפקוד של הנדל והאוזר לפני כן, כשהם בעצם באו לכחול לבן יחד עם גנץ, זה היה בזמנו, והם אמרו יחד אנחנו נוריד את ביבי, והבטיחו הרבה הבטחות, ובסופו של דבר הם נכנסו מתחת לאלונקה שלו. זה לא קצת מערער את האמון בשניהם?
יכול להיות שזה מערר את האמון, אבל אני אגיד לך מה. ממה שאני הבנתי, גדעון סער, הוא קודם כל, הוא לא אמר בפירוש שהוא לא ירוץ עם ביבי, אבל אני מניח שהוא לא יעשה את זה.
כן.
עוד פעם, זה רק הנחה. יכול להיות שבמידה והוא יקבל את המנדטים הנכונים ויצליח להקים ממשלה, אולי זה יקרה, אבל זה די ברור.
בסופו של דבר יש סיכוי שזה יקרה, כי זה כל מה שמשייך לגוש הימין בסופו של דבר, אנשים מאוד רוצים, לדעתי אנשים מאוד רוצים שיהיה גוש ימין, והם מאוד רוצים להאמין שיש מפלגה של ימין שיכולה מצד אחד להחליף את ביבי, אבל מצד שני גם להיות משהו אחר, משהו מודרני, משהו שהוא שונה, וגדעון סער, אני אישית מאוד מכיר אותו עוד אז שהוא היה בתור שר החינוך, נגיד, הוא היה נחשב שר חינוך יחסית סבבה למי שבא אחריו, כי היו אחריו אנשים שהיו, והם, בוא נגיד, לא ממש הבינו איך לתפעל את התפקיד הזה.
אני אגיד לך מה, גדעון סער הוא קודם כל הוא איש ימין, זה ידוע.
ידוע.
המפלגה שלו, אני גם מניח שהיא תהיה ימנית. בלי קשר לאנשים שהוא מכניס אליה, גם אם הוא יכניס את אייזנקוט, אין שום קשר כלל, אני די בטוח שהמפלגה תהיה ימנית. עכשיו, גדעון סער בנאום שלו, הוא אמר שהוא מוכן לשלב הבא. זאת אומרת שאני מניח שהוא מצעיר שהוא מוכן להיות ראש ממשלה ולהחליף את ביבי.
כן.
השאלה אם זה יקרה, השאלה אם הוא יקבל את המנדטים.
תראה, אני באופן אישי, לעומת זאת, תופס קצת את האישיות של סער בתור חסרת אישיות. אני לא מכיר אותו באמת. אני כן
זה
מכיר,
גם בעיה.
אני כן מכיר את פועלו עוד באותו שר החינוך, אבל זה היה ממש מזמן. אני לא באמת יודע לאן הבן אדם חותר. זאת אומרת,
זה גם בעיה.
מה הכוונות שלו? הוא צריך בעצם לחנך את הציבור, להכיר אותו. זאת גם משימה שהיא לא פשוטה. ובואו נגיד שזה לא בדיוק הדבר הכי חיובי, גם לדבר על זה עכשיו שאייזנקוט יהיה חלק מהקבוצה שלו. נכון. חלק לא מבוטל, לא כזה מחבב את אייזנקוט. יש כאלה שהתבטאו בצורה מאוד קיצונית נגדו גם כשהוא תפקד כרמטכ"ל.
נכון, אני אגיד לך מה. אנשים לא אוהבים שרמטכ"ל שמסיים את תפקידו עובר לפוליטיקה. כי אתה לא באת מהפוליטיקה, אתה לא קשור אליה. אתה מנסה לעשות הסבת מקצוע בצורה כל כך לא ריאלית, שזה הזוי, ואיכשהו עדיין, ראינו גם את גנץ, פשוט נכנס לפוליטיקה בהבזק פתאומי כזה, ומקבל כל כך הרבה מנדטים. עכשיו, זה קצת לא נתפס, אבל מצד שני, יש חלק גדול מאוד של האזרחים שפשוט רוצים להחליף את ראש הממשלה ויעשו הכל בדיוק. כדי לעשות את זה.
אוקיי, זה מקשר אותנו לתגובה שהתקבלה מהליכוד. מקורות בליכוד אומרים דבר כזה. זה ציטוט ישיר כמובן, כן? הוא עוזב בגלל שהפסיד בפריימריז, בחר להצטרף למחנה רק לא ביבי. זה מה שנאמר בליכוד.
אני אגיד לך.
אז הגיוני, זה בעצם מחנה ימין רק לא ביבי, אני חושב. כאילו, רוב, כשאומרים רק לא ביבי, הציפייה תמיד שמדברים על שמאל, וכאילו אנחנו חלק ממפלגה, להגיד רק לא ביבי, זה גם להגיד אנחנו על הדרך, גם מהשמאל.
תראה, אבל אתה נותן לליכוד לרגע להגדיר את החשיבה שלך על גדעון סער. אתה נותן להם, אתה יודע, מרחב לתמרן בו בתודעה שלך. אתה צריך לתת לזה רגע פוס. כי זה מה שאתה אומר, הם אומרים מחנה רק לא ביבי, זה ישר קוראים לך להגדיר את זה כמחנה רק לא ביבי.
אני אגיד לך מה יש לי להגיד על מחנה רק לא ביבי. אני גם שלחתי לך את זה אחרי ההצהרה של גדעון סער, הביאו את אמיר אוחנה לאולפן, בקשת 12.
אנחנו נדבר עוד על אוחנה, אני יודע שיש לך אש.
יש לי אש עליו.
אנחנו עוד נדבר עליו, אני מבטיח לך.
אוקיי, אני אשמור את זה.
אז כדי לסגור את כל הסיפור הזה, יש לנו הערכות, לא מדבר על מספר המנדטים, רק לגבי הכיוון של סער.
אני חושב שהכיוון של סער, קודם כל מפלגה ימנית, אני חושב שהוא יחבור עם בנט. תשמע, גם גדעון סער דווקא ביחסים די טובים עם לפיד, הוא אף פעם לא דיבר עליו רע, יכול להיות שגם הוא יצטרף אליו, כי לפיד אנחנו יודעים שהוא בא מהליכוד והוא איש ימין, גם אם המפלגה שלו יש הטוענים שהיא שמאל. אז אני לא יודע כמה מנדטים סער יצליח לגרוף, אבל יש סיכוי גדול שאם הוא יגרוף הרבה, יצליחו להקים ממשלה וביבי יישב באופוזיציה.
אני לא יכול לערער על זה. אתה מערער על זה, אובן?
אני לא מערער על זה, את האמת. יש לי את באמונה שלי בסופו של דבר, אני חושב שגדעון סער ובכללי כל הגוש ימין, הם סוג של, בגלל שיש את הבריטים הדתיים שנוצרה עם הזמן,
כן.
אז מאוד הגיוני שכאילו עם הזמן כבר...
תדע לך שגדעון סער הוא חבר טוב מאוד של החרדים, הוא חבר טוב מאוד שלהם.
הוא זה שהוביל הרבה מהעסקאות שהיו מתחת לשולחן.
אבל דווקא בגלל שזה ברית עם ביבי, אני חושב שדווקא הם מאוד, הם מאוד מפחדים לאבד את המקום שלהם בכיסא ולהציר הרבה הצהרות, כי אז אולי ביבי יבחר, והם יישארו בלי כלום. וביבי נשאר כבר הרבה זמן, הוא הרבה זמן כבר בכנסת, אז מאוד קל לחשוב שהוא כבר, בוא נגיד, הוא לא יצא בקרוב.
שהכיסא כבר יתחמם, זה מה שאתה אומר. ואפרופו, הסוף של ביבי, סימן שאלה, פיזור הכנסת, חברים. הוא עבר
בדצמבר.
הוא עבר בקריאה טרומית, יש דיבורים על ה-23 לדצמבר, זה נכון. עם כמה שעצוב ומצחיק לומר את זה בו זמנית, אין לנו תקציב.
אגיד לך, זה פשוט אבסורדי מה שקורה. אנחנו, זה הבחירות יהיו איזה מספר?
אלוהים יודע, אנחנו בבחירות הרביעיות, אם אתה סופר את זה.
אנחנו בבחירות הרביעיות.
מאז הכיפאון הפוליטי.
כן. זה מקרה ראשון שהיה כזה אי פעם במדינת ישראל. בואו נתחיל בזה. זה פשוט אבסורדי שכל כך קשה למצוא ממשלה. אתה צריך 61 מנדטים, ואת פשוט לא מצליח לעשות את זה. אנחנו ראינו שביבי הלך עם גנץ נגד כל הסיכויים, התפרקה כחול לבן, הם ניסו לעשות משהו. ביבי ידיחלך על גנץ, גנץ ידיחלך על ביבי, בסוף הם הלכו ביחד, ובסוף כל זה עדיין לא הקימו ממשלה.
אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. אל תדאג, אל תדאג. אז הצבענו לפיזור הכנסת, הצבענו, אני אומר את זה, כאילו אנחנו לחצנו על הכפתור הירוק, וזה מה שקרה. עכשיו, זה גם מעמיד, זה העניין הבא, שבאמת גוש מרכז, שמאל, ימין, סלש תסביך, סלש whatever, אלוהים יודע מה, משהו לא באמת מסתדר שם בזמן האחרון.
משהו באמת לא מסתדר בכל הבנייה של הכנסת, משהו לא עובד כמו שצריך. לדעתי, אחד הבעיות אנחנו לא מקבלים תשובות טובות, ואנחנו לא מקבלים באמת תשובה חד משמעית, זה שאני חושב שהשיטה קצת דפוקה. אני חושב שעצם זה שאנחנו מגיעים כבר לבחירות רביעיות, ואני חושב שזה עניין של זמן גם, שאולי יגיעו גם לחמישיות או שישיות, לא יודע מה.
לאלוהים יודע, וואו.
באמת, זה אשכרה אופציה, כי אנשים לא מבינים את המצב שמבחינת הפורמט כרגע, אנחנו בטקו, אין יותר מדי, כאילו, אנחנו די... אנשים לא ממש מצאו, בוא נגיד, את הדרך להחליף את הראש ממשלה, ולא מתוך עניין של שמאל או ימין, מתוך עניין של אנחנו צריכים את זה למדינה. יש צורך למדינה, ואני גם מדבר על זה אחר כך, על כמה שזה בעצם חשוב, שהרי למה מגבילים בארצות הברית לשתי קדנציות? כי גם אם אתה רפובליקן טוב או דמוקרט טוב, אתה עדיין צריך מין איזושהי...
אתה צריך עוגן.
אתה צריך עוגן.
אני אגיד לך מה. דמוקרטיה טובה היא דמוקרטיה עם מנהיגות שמתחלפת בדחיפות. זה משהו שלמדתי, וזה נכון בכל כך הרבה מובנים.
אז אתה בעצם אומר שהמפתח להנהגה איכותית זאת תחלופה גבוהה.
בדיוק. חייב להחליף הנהגה לפחות, 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 לפחות. זאת אומרת, גם פעם בארבע שנים אפשר להחליף את ההנהגה, אבל המינימום זה שתי קדנציות.
זה הגיוני.
אז אתה אומר שאתה, מבחינתך, היית מיישם את זה גם כאן.
אני, חד משמעית, הייתי מיישם את זה כאן. צריך להבין שברגע שיש מנהיג שהוא כל הזמן בהנהגה, ביבי כבר כל כך הרבה קדנציות בהנהגה, ואנחנו פשוט לא רואים אותו הולך משם. אנחנו לא רואים את האור בקצה המנהרה. הוא פשוט יישאר שם ויישאר שם עד שיבוא מישהו, שזה יכול להיות גדעון סער, אני לא יודע מה יהיה, שפשוט יבוא, יהיה עם אותם עקרונות כמו שלו, עקרונות ימניים, שזה מה שחלק גדול אוהבים, ויקבלו הרבה מנדטים, פשוט יחליפו אותו.
אז אנחנו מדברים כאן גם על היבט היריבות שיכול להוריד אותו, נקרא לזה במרכאות, ואנחנו יכולים גם לדבר על ההיבט הפלילי שיכול להוריד אותו, שזאת נכון. כמובן אופציה שמונחת על השולחן. הסברות, אתה זוכר בעונה הקודמת, אנחנו קראנו במקו שיש סיכוי של 0.48%, משהו כזה, שהוא יצא זכאי.
נכון.
מה?
כן.
אני לא שמעתי על הנתון הזה.
חשבתי שזה יבלבל אותך לרגע.
זה מאוד... וואו, אז אני, כאילו זה די...
מלחמה, יש נגדו הרבה פרשות והרבה תיקים. אני לא יודע מתי כל זה יצא לפועל, כי כרגע זה רק נדחה ונדחה ונדחה, אבל בסופו של דבר יום הדין יגיע.
בוא נראה רגע מה יש לנו כרגע. המרכז שמאל, השבוע הוא נראה מפוחד לגמרי, כאילו משהו עובר עליו. בימין, המצב אפל לגמרי, מאורפל לגמרי, אף אחד לא מבין לאן הם הולכים, למה הם הולכים, השד יודע.
ומצד okay? שנים יושבים על הרבה מנדטים.
זה הבייס, זה הרובד שעליו הם מתיישבים. אגב, הדבר הזה יכול להפריע לביבי להרים קמפיין בחירות אפקטיבי. כי אין אג'נדות, לא קיימות. השטן, הדמון, לא ברור. הוא לא יודע מי זה. ולמה הוא לא יודע מי זה? כי יש יותר מדי שחקנים בזירה. הוא לא יכול להצביע על אחד ולומר, בו אני נכנס הפעם, כי זה עדיין לא סופי.
נכון.
אז נכון ששר יצטרף. זה מוביל אותנו לעניין הבא, לעניין של המנדטים. אז יכול להיות שהוא יחבור פתאום לבנט, ויש פה סקר, אנחנו כבר נדבר על זה שמשאיר אבק לביבי ברגע שהדבר הזה קורה. אבל בגדול, כן, מאז שגדעון סער הכריז על זה שהוא מתנתק לגמרי מהליכוד, כבר היו סקרים, נגיד 103 FM, הם כבר נתנו בראש עם הסיפור הזה שהליכוד עומד על 25, ימינה על 19, גדעון סער על 17, יש עתיד על 14, המשותפת עם 11, ש"ס 9, ישראל ביתנו 7, יהדות התורה 7, כחול לבן 6 ומרץ 5.
אתה יודע מה מצחיק אותי בכל הסיפור הזה? שככה או ככה ליברמן בחוץ?
אני לא יודע לגמרי אם הוא יהיה בחוץ, כי אתה מסתכל על זה הגיונית, בחוץ... בוא נשים את הקלפים על השולחן, העבודה בחוץ, גשר בחוץ, מי עוד בחוץ? בוא נראה שנייה מי עוד בחוץ. רפי פרץ בחוץ עם הבית היהודי.
לא בהכרח.
אוקיי.
לא בהכרח.
בכל מקרה, כשאתה...
אני אגיד לך מה.
כשאתה, שנייה, כשאתה... סורי, סליחה. כשאתה מסתכל על החבורה הזאת בחוץ, קצת קשה לך להאמין שליברמן גם יהיה יחד איתם בחוץ.
אני אגיד לך מה. קודם כל קשה מאוד לחזות... למי שר יחבור, אם בכלל. כי צריך להבין שאנחנו לא מכירים אותו בתור מנהיג, אנחנו תמיד מכירים אותו בתור מספר 2.
אבל אנחנו רואים כאן דז'ה וו רגע, בחזרה לתופעה של בני גנץ. Out of blue, הגיע.
נכון.
וסחף.
אבל הוא הגיע משום מקום והראה את עצמו. שר לא הגיע משום מקום, הוא היה פה, ואף פעם לא הראה את עצמו.
השאלה אבל זה אם הוא הראה את עצמו, אם, או כמו שהוא פשוט בא בטיימינג טוב, שבאמת חיפשו אלטרנטיבה. אתה מבין? אז היה קל מאוד להגיד, אוקיי, זה גנץ, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה...
מבין עניין.
בדיוק, הוא מבין עניין, יוצא צבא וכאלה, נצביע לו.
שר בא ביטוי טוב מאוד, כי ברגע ששומעים שעכשיו הולך להיות עוד בחירות, אז כבר אומרים, מה, עוד פעם ביבי? לא נמאס כבר? ואז אומרים, רגע, הוא היה מספר 2 של ביבי, הוא גם עשוי מאותו חומר, יכול להיות שהוא הבן אדם המתאים.
יש דברים בגו. אני לא אשקר, אבל העשייה שלו לא בלטה מספיק כדי לחנך את הציבור לזה שהוא המנהיג בידיעה.
צריך להכיר אותו הרבה יותר. צריך להכיר אותו הרבה יותר בשביל לדעת ולהחליט מה הולכים לעשות.
הוא לא מתג את עצמו בצורה פומבית, הוא היה מאוד, בוא נגיד, משרדי יותר. אני לא יודע איך להסביר את זה, כי זה בסופו של דבר פוליטיקה, זה קצת...
הוא לא היה הפנים של הליכוד, בוא נגיד את זה ככה.
בדיוק, כשאתה רואה פנים, אתה לא מדמיין ישר
את זה. זה לא סוד שביבי ידע להסתיר את האנשים הנכונים שהיה צריך להסתיר בתקופת בחירות. ראה ערך מירי רגב.
אני אגיד לך את דעתי. מירי רגב מקבלת... כל קדנציה פשוט מקבלת שר. זה לא משנה איזה תיק, מקבלת.
ובכיר.
ואני אגיד לך מה, אנחנו יודעים שהיא מלקקת הרבה לביבי. אתה יודע לאן אני חותר.
מה שנכון, נכון.
אתה יודע לאן אני חותר. מי שלא מלקק לביבי לא מקבל תיק.
אנחנו נדבר על אחד מהלקקנים הכי גדולים בהמשך. אני הבטחתי לך, הכל בסדר.
אנחנו יודעים, שנינו יודעים על מי מדובר.
ורגע בהשוואה על הסקר של 103 FM, יש את הסקר של חברת החדשות, של חדשות 12, שלפי דעתי הוא קצת יותר מדויק, למרות שטעות הדגימה שם יותר קריטית, אבל הוא נראה לי יותר קרוב למציאות. ליכוד 26, ימינה 18, שר ושותפיו, אייזנקוט, 16, אוקיי? יש עתיד תלם על 15, משותפת 11, ש"ס יהדות התורה 8, כחול לבן ישראל בינתנו, ישראל ביתנו, ומרץ על 6.
אוקיי, אוקיי.
ועבודה, בית יהודי וגשר, בחוץ.
אוקיי, קודם כל גנץ איבד מהאפקטיביות שהייתה לו, הוא היה על 30 מנדטים, עכשיו הוא כבר...
תהרוג אותי, אני לא יודע מי מצביע לו חוץ מקיבוצניקים ושאר ירקות.
אני באמת לא יודע איך הוא הגיע למספר כל כך כאילו גדול. כאילו, אנשים ראו בן אדם שבחיים לא שמעו עליו בפוליטיקה. אמרו, ניתן לו צ'אנס, מה קרה? כולה ראש ממשלה. אתה מבין את האבסורדיות של הדבר הזה?
כולה ראש ממשלה.
כולה ראש ממשלה.
זה בסדר, יש לו משרד ואוטו ושרה. סליחה, אישה. אישה. אז כן, כאילו, זה די מראה פה על אחד לוקח מהשני, גורר, הולך, מחלק.
רק לי, אבל יש איזשהו מין דז'ה-וו קטן, שכשאני חושב על גדעון סער, שזה מישהו שהתפרק מהליכוד, והוא צמח, ובמדגמים הוא כזה מאוד עלה וכאלה, זה קצת מזכיר לי את משה פייגלין, למשל, שהוא בעצם...
היה את הבאז?
היה עליו המון באז, שהוא דיבר על הרבה דברים, והוא מאוד הגדיל ראש, ופה ושם וזה.
ובפועל לא היה כלום.
בפועל ממש... ממש שקט, כאילו, יש סיכוי לא כזה, לא כזה קטן, שבאמת קצת מגדילים את זה אפילו באיזושהי זירה תקשורתית כזו או אחרת, כדי אולי לעודד גם חילוף מהימין של ביבי. כאילו הם כבר זה לא... איך אני מסביר את זה? אני חושב...
שזה, מה שאתה מנסה לומר, תגיד לי אם אני קורא אותך נכון, זה שאגב אתה תדע כי אתה בדיוק טרי ועל זה עכשיו, שהתקשורת היא סוג של מנגנון בולם ומפקח.
מנגנון בלתי פורמלי.
נכון. הוא בלתי פורמלי, הרי אין לו שום פריבילגיה רשמית.
נכון, אבל הוא משנה את התודעה של כל מי שרואה את החדשות, שזה מספר עצום של אנשים שיושבים בבית ביום שישי בערב.
אנחנו יושבים פה בספיר, בניין המחלקה לתקשורת כאן למעלה. יש כאלה שיקרו לזה המחלקה לעיצוב תודעה.
מעניין.
אבל תראה, כן, זה המצב. אז אם אני קראתי אותך נכון, יובל.
זה בערך ללא ספק, כן. אני חושב שאתה הבנת אותי.
בואו נעצור רגע את ההסתכלות במקרו ונעבור לדבר על מיקרו, כמו בכלכלה. אם אנחנו מדברים על חבירות, אוקיי? נגיד וסער ובנט, הולכים ביחד, זה גם קרדיט לחברים בחדשות 12, שם קורה דבר כזה, 32 מנדטים לסער ובנט, ואמרתי שהם משאירים אבק לליכוד עם 26 מנדטים,
נכון.
אחריהם יש את יש עתיד, תלם, עם חולדאי, עם רון חולדאי.
ראש לשעבר של תל אביב. לא, לא לשעבר, הנוכחי.
הנוכחי, כן. כן. ראש העיר הנוכחי של תל אביב, הם עם 15, ש"ס יהדות התורה עם 8, כחול לבן ומרץ עם 7, ישראל ביתנו עם 6.
אני אגיד לך מה. אם הליכוד יוכל אבק, לא יהיה ברירה לריבלין אלא לתת את המנדט לסער ובנט.
זאת הדעה הרווחת, הוא לא יכול להתווכח איתה. זאת הדעה הרווחת.
ובמידה ודבר כזה קורה, אני בטוח שהם יעשו כל דבר בעולם בשביל להקים ממשלה, שתהיה בריאה, שתהיה מתפעלת, ושנוכל לצאת מהדבר הזה שהם הכניסו אותו אלינו.
אבל בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת רגע. עד כמה קו התפר הזה שבין ממשלה בריאה, מתפקדת והוגנת, רחוק מרק לו ביבי?
אני אגיד לך שזה לא כל כך רחוק. כי יש משהו בלהגיד שאולי תהיה ממשלה בריאה בלי ביבי, ויש גם משהו להגיד שביבי ראש ממשלה טוב ועושה את העבודה שלו. עכשיו, זה בעצם זה או זה או זה, אין כל כך אזור אפור, אין באמצע. אתה מבין? זה או שעכשיו ביבי, או מישהו אחר. זה כאילו זה רק האפשרויות. אתה מבין? אז אני חושב, לפחות דעתי האישית, שבמידה והגיע מישהו אחר, שבאמת יודע את העבודה, שהיה הרבה שנים בפוליטיקה, שאולי הוא באמת יצליח לעשות משהו שביבי לא עשה.
יובל, תגובתך? עד כמה קו התפר דק?
לא יודע, להגיד את האמת, אני... לא יודע, אין לי כל כך...
אין לך את הכלים להעריך את זה, או את ה... בסיס או היסוד לקחת ולנסות רגע לחשוב עד כמה להקים ממשלה בריאה ומתפקדת רחוק מרק לא ביבי. אולי יש גם מזה וגם מזה, אולי הדבר הזה מניע את הדבר השני.
אחד הבעיות שהכי, באמת כמו שאמרתי גם קודם, אחד הבעיות הכי גדולות שלנו בשיטה עצמה, זה שאנחנו מציגים רק, בוא נגיד צד אחד של התמונה, אין יותר מדי, אם מישהו נבחר לקואליציה וזה גוש ימין, יהיה רק ימין, יהיה רק את הצד השמרני יותר, הצד שהוא יותר שומר על הפן של המדינה עצמה, והכסף שלה והצבא שלה וכאלה, והרבה פחות לפן בוא נגיד חברתי, הרבה פחות... קשה מאוד כשאנחנו חושבים על כנסת וממשלה וכאלה בכללי, לחשוב על מצב שבו יהיה מצב של כמו ממשלת אחדות וכאלה, אבל שאשכרה תתפקד, שיהיה איזשהו שינוי בפורמט עצמו שיפעיל את הדברים כמו שצריך. משהו פה לא עובד כמו שצריך וזו בעיה.
אם אתה שואל אותי לטעמי, הנושא הזה של קו התפר... הוא לא באמת נושא שמוצדק לדבר עליו. יכול להיות שזו תיאוריה שצמחה, אתה יודע, מהימין, בגלל שהם אומרים כל הזמן רק לא ביבי. אנחנו ניגע תכף בציטוט מאוד חשוב שאמר אמיר אוחנה, שגם משפיע על כל העניין הזה.
הציטוט אבל, שאני שלחתי לך?
כן. אבל הבעיה היא שכן, אני לא אומר שזה הגיע מהימין, אבל נוצרה פה איזושהי דיכוטומיה בעם של שני צדדים למתרס בלבד. אבל זה לא נכון. צריך להסתכל על זה, לפרק את זה רגע. יכול להיות שהרק לא ביבי כן מניע את הנושא של ממשלה בריאה.
אני אגיד לך מה, ברגע שאומרים או זה או זה, הם פוסלים את הפלורליזם, שזה דבר כל כך לא נכון לעשות. יש כל כך הרבה מפלגות, כל כך הרבה סוגי אוכלוסיות שצריכות ייצוג. מה שהם פוסלים פה, הם בעצם אומרים או זה או זה, מה שבפנים לא מעניין.
נקודה. אני חושב שאמרת הכל. וגם בעת שאנחנו חיים בה צריך לדעת לקחת הכל מהכל, מה שנקרא גם וגם. אז ביבי כן מנסה להרים את עצמו, טיפה. אתם ראיתם את השיר שהוא הוציא עם עדן בן זקן?
שמעתי טיפה, הסתפרתי היום, לא יודע אם שמתם לב.
איזה יופי.
תודה רבה. וכן, ראיתי כזה טיפה, רק שמעתי את זה כזה, בריפון.
אני לא שמעתי.
אני אמנע מלהציג את דעותיי על זה.
כן, לא התקבלה תגובה מטל שכמן. זה היה, תודה רבה, תודה רבה, כן.
תפנו למזכירה שלי.
בדיוק ככה. בעיה שמסירה אותנו לא יותר, והיא מפרידה ביני לביניכם וביניכם לביניכם, המחיצות פלסטיק האלה. אנחנו חיים בעידן הקורונה. זה משהו שלא היה לנו בעונה הראשונה. אנחנו רגילים לקרבה, גם לאופן יותר קטן, גם ל... זה המצב. ואנחנו לא דנו על זה עד עכשיו, כי היינו שנתיים בהפסקה. אבל מי שהגיע הכי הרבה טעון בנושא הזה, ומי שרוצה לדבר הכי הרבה על הנושא הזה, זה יובל. לא ספציפית רק על הקורונה, גם איך הנגזרת של הממשלה משפיעה על זה, ואיך מטפלים בזה.
תראה.
עסק רציני.
קודם כל, אני קצת פחות, לדעתי, מתייחס לקורונה. אני מאוד רציתי להתייחס לעניין של השיטה של הבחירות, כי...
על רקע.
הרקע הזה ו... אני חושב שעצם הקורונה היא גם משהו שבסופו של דבר גרם לכל המועדי בית, ג' ד' ה' בעתיד אולי.
עד הסוף, תומר.
עד הסוף, מכל הקופה ומכל הלב, כי כשכולם מאבדים את זה, עצם זה שבא הנגיף הזה, בוא נגיד, שהוא גם בא בטיימינג לא טוב למדינה, ויצר עוד יותר פערים חברתיים, וגרם לבאמת סוג של מלחמת אזרחים, לא סוג של, אפילו... אשכרה מלחמת אזרחים לתקופה מסוימת.
עוד השתמשו בו מעבר לזה.
זה מבחינתי, ואני חושב שמבחינת אולי רוב האנשים במדינה, התקופה הזאת היא כנראה תיזכר בתור תקופה חברתית שחורה ביותר, של...
קטם.
קטם. קטם של... בוא נגיד, גם הכחשות מצד... פוליטי מסוים על, על איך שהדברים עובדים, וציור הדברים אחרת, והאשמה בתקשורת, והאשמה של פה, והאשמה של שם, ו...
טוב, כמובן שלא באנו לדבר על הנגיף, כי אנחנו תוכנית שעוסקת במדיניות. אז בגלל זה, לא אמרתי שאתה מבין בבריאות חלילה, אתה לא כתב בריאות.
זמנה.
אז זה בעצם, ככה אתה מסכם את כל השימוש בתקופה.
כן.
כן וזהו.
כן, וזהו. אין לי...
אני יודע שהוא החלפנו אותו ברוי טייב. חד משמעית.
אנחנו החלפנו, כן. התקבלת, ברוך הבא. טל?
כן.
מה האינפוט בנושא?
וואו, תשמע.
רק אגיד ששמעתי את הפודקאסטים הקודמים.
אני אגיד לך מה אני...
אז אתה יודע על מה מדובר.
אני אגיד לך מה אני חושב, אוקיי?
תודה רבה. כן.
קורונה. קורונה, קורונה, קורונה. מה כבר אפשר להגיד עליה שלא אמרו בתקשורת 20,000 פעם?
כלום.
כלום ושום דבר.
כיסו אותה מכל הכיוונים ברמה
אתה מכיר
שכבר...
את זה כשיש מבצע בעזה והתקשורת כל היום על זה.
24-7.
24-7.
כן, כן, כן.
זה המצב הנוכחי. אין שום דבר אחר בתקשורת שהוא לא קורונה וזה משגע אותי. אני טוב. רוצה לחזור לפעם שאנחנו רואים את חיים אתגר מדבר על נוכלים ונותנים לו אחי מקום לדבר הרבה זמן.
לא משבצת קטנה בין מהדורה למהדורה.
בדיוק.
אתה צודק לגמרי, אני חושב שכיסו את הקורונה ברמה שאפשר כבר להקים מזה.
חד משמעי.
אני כן רוצה... להקריא לכם חלק מגלובס שפורסם ביוני, ומי שבעצם נתנה את האינפוט הזה, את הציטוט הישיר הזה, היא פרופסור ורדה ליברמן, היא מומחית בינלאומית לקבלת החלטות, ועוד פעם אני מזכיר לכם, המהדורה הזאת של גלובס היא מיוני, היא מהקיץ. הטעויות המרכזיות של ההנהגה בישראל, לפי פרופסור ליברמן, מערכת החינוך נפתחה בכפוף להגבלות לא ישימות, קובעי המדיניות שידרו ביטחון מופרז, היציאה מהסגר, מדברים על הסגר הראשון, הייתה לא מדורגת ולא מבוקרת, לא הוקם צוות קבלת החלטות רב תחומי קבוע, יותר מדי גורמים מופקדו על התקשורת עם הציבור. היא אומרת שאלה הטעויות המרכזיות. זה דז'ה-וו או שאני חולם?
אתה לא חולם, זה דז'ה-וו מאוד רציני. אז אנחנו רואים את זה, זה קורה שוב. עכשיו מדברים, הנה, הכותרת בחדשות, בדרך לסגר שלישי. מה זה אמור להיות? כמה הרשלנות הזאת תמשיך לקרות? הם לא מבינים שהקורונה... גם אם אתה יורד ל-10 חולים ביום, היא תחזור ותצמח. זה לא משהו שאפשר למגר כל עוד אין לך חיסון עדר. וכרגע אין לנו את זה.
מה שאני מצליח לזקק מהדברים שלך, זה שאתה אומר במשפט פשוט, צריך ללמוד לחיות עם זה.
צריך ללמוד לחיות עם זה, ואם צריך גם לעשות סגר של 3 חודשים, אם הסגר הראשון היו ממשיכים אותו עוד שבועיים, שלושה שבועות, והיו סוגרים את השמיים, אנחנו לא היה אגורה של קורונה במדינה הזאת.
למרות כל האובדנות והצער שבדבר והנגזרות השליליות של זה, הדיספונקציות,
עדיף למגר את זה ולחטוף את המכה החזקה מאשר לחטוף אותה בכמה שלבים.
אתה אומר, אני מעדיף לשים רגע את המסחר בצד ולשים את האזרחים בטופ.
נכון, זכות לחיים וביטחון, מה זאת אומרת? אנחנו נפגעים בזה על בסיס יומיומי.
יובל?
כן.
אני מסכים. עוד חלק קטן מהכתבה, אני רוצה שרק תגידו לי אם זה נשמע לכם מוכר או לא. גלובס שאלו אותה, את פרופסור ורדה ליברמן, אז מה בכל זאת אפשר להגיד על ההחלטות שהתקבלו כאן? ציטוט ישיר שלה, כדי להעריך החלטות חייבים לבדוק את תהליך הקבלה שלהן, וכשמדברים על אנשים שתפקידם הוא לקבל החלטות בתנאי אי ודאות, עוד יותר חשוב לבדוק את התהליך, כשחלק מהיום יום שלך כולל תהליכים של קבלת החלטות. אתה צריך להיות בטוח שהתהליך שלך הוא נכון.
התהליך לא היה נכון.
הוא עד היום לא נכון. עוד פעם, מה שאני מביא לך פה זה מיוני. זה פורסם. סליחה, מיולי. המהדורה הזאת, גלובס, המגזין סוף שבוע שלהם, בשני ביולי 2020.
אני אגיד לך מה, הממשלה מינו פרויקטור. ומה הפרויקטור הזה עושה? הוא מביא בעצם מין דוח. אין לו סמכות לכלום.
אתה מדבר על כל הפרויקטורים שהיו עד עכשיו?
כן, כל הפרויקטורים.
גם זו, אש, כולם.
כולם.
כן.
כל הפרויקטורים שהיו עד היום, אין להם סמכות בעצם לעשות כלום, יש להם את הסמכות לתת דוח.
כן.
ואני מרגיש שהפרויקטור שממנים אותו, אומרים לו, תשמע, תעשה את העבודה, הכל טוב, ואנחנו לא נתייחס לשום דבר עם מה שאתה אומר.
אתה בובה. זה מה שאתה אומר.
זה מה שכן.
מיותר לציין שאני לא יודע מה זה פרויקטור.
האב הרוחני. אני בכוונה קורא לזה האב הרוחני ולא החומרי.
זה כאילו טייפ של מבקר המדינה כזה?
כן, זה סוג של אנלייזר כזה של מה קורה בשטח, והוא מגיש את זה לממשלה.
הוא גם צריך לבוא עם פתרונות, איך לתקן את זה.
שאגב, לדעתי, משרד הבריאות צריך למנות אותו ולהקים יחידה מיוחדת בשביל זה, ולא שזה ימונה מהממשלה.
אבל, כן, ועדת צוללות. כן, כן.
תודה רבה.
קורונה לא מעניין, צוללות, עכשיו.
זה מה עושים עכשיו.
כן.
יפה מאוד, יפה מאוד. בואו נדבר רגע על השכונה שבכנסת. אוחנה, מירי רגב, כאילו אנחנו תחנה די ביקורתית.
אני יכול לקבל את הפינה שלי על אוחנה?
כן.
אוקיי.
הם לא ציפו לשמאלנים האלה פה.
תשמע, קודם כל אני לא שמאלני. בוא נתחיל
בזה. לא, זה בסדר, אני אמרתי את זה בצחוק.
לא, אין בעיה, אני רק רוצה להציר כאילו עכשיו ברגע זה, הדעות שלי הן לא שמאלניות.
אני לא להיות שמאלני.
אני, מה שאני אומר כרגע, זה בן אדם שהוא תומך ימין, אוקיי?
בבקשה.
אמיר אוחנה בא לשידור אחרי ההצהרה של גדעון סער, והוא מחליט להגיד, אני אומר את זה בציטוט מופרז, לא בציטוט ישיר,
לך על זה.
שכל מי שלא תומך בביבי, שמאלני.
אוקיי, אתה זה שתקווה נכון שמי שלא תומך בביבי הוא שמאלני.
זה גם חלק מהקמפיין של ביבי, כאילו.
אתה מבין את האבסורדיות שבזה? השיגעון שבן אדם מוציא כזה דבר מול מיליון אנשים שצופים במהדורה, מה זה הדבר הזה? איך הוא לא מתבייש להגיד כזה דבר? איך הוא לא מתבייש להכליל כל כך הרבה אנשים שאין לו מושג מי הם ומה הם?
מי אתה בכלל?
מי אתה בכלל? חד משמעית. מי אתה שתגיד כזה דבר על כל כך הרבה תושבים שהדעה שלהם היא דעה חופשית ואין לך זכות בכלל להגיד להם מה הם?
יפה, אז זה כאילו חלק מהחבילה של סער יצא מפה, בואו נקטלג אותו כשמאלני, נשלח אותו לאלף הזזל, נזרוק אותו לכלבים. ונקבל
יותר ונקבל את המנדט.
בדיוק, נאכל את הרווח על זה, נדפוק את הקופה.
באיזשהו מקום זה גם די מה שעשו עם גנץ, לא? כאילו גנץ הוא די נחשב, בדעות שלו הוא לא איש שמאל, הוא יותר מרכז וימין כזה.
הוא מרכז נוט כזה חצי ימין, חצי שמאל, תלוי באיזה יום הוא.
כן, אחרת שיש עם כל הנושא הזה של גנץ, שבזמנו היו אלפי תשדירים עליו, גנץ, שמאל, חלש, נתניהו, ימין, חזק. וגנץ הוא גואל נפש, הוא ימכור את כולנו, והוא יהיה בשמאל, וביבי הוא תותח. ואז פתאום כשגנץ יצא מהשותפות שלו עם לפיד, נכנס מתחת לאלונקה, כן, אתה מלך, אתה תותח, לא, לא, קראו לו חולה נפש, אמרו שצריך להשפז אותו.
הראיתי לך את הסרטון שביבי, שהקמפיין של ביבי היה על הגמגומים שלו.
נכון.
זה היה פשוט נוראי.
הם קראו לו חסר ביטחון, אפתי, חולה נפש.
ובסוף הם מלכו איתו.
אתה מלך, אתה תותח, אין עליך, שרית חדד, אפרופו בהופעה שלה עם ביבי, מתה עליך. נו באמת, נו באמת.
אין מילים, פשוט אין מילים.
ומירי רגב לא, וואו, בהשוואה לזה, כן, יש לנו את האמירות המאוד יפות שלה, כמו סודנים הם סרטן, או כמו רוחי פילעזה, שהיא אמרה למישהי, כמובן מהמגזר. אני פשוט לא מצליח להבין מה הלגיטימציה לתת לאנשים האלה בכלל לצאת ולדבר לציבור.
אני לא יודע.
לא עם הציבור, עזוב, עם הציבור, לציבור.
אני אגיד לך מה, כשאנשים הולכים לבחירות והם בוחרים, קודם כל, איך הבחירות שלנו עובדות? אנחנו, הבחירות שלנו עובדות על פי מפלגות, כל מפלגה יש מנהיג, ומתחת למנהיג יש מספר אנשים. כשאנשים הולכים להצביע, לפחות רוב האנשים, אני לא רוצה להגיד כולם, אבל הם מצביעים למנהיג, ולא לאנשים שמתחתיו. וזה הבעיה.
אתה אומר, תעשו בדיקה יסודית של הרשימה? טוב, 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 בדיוק. לפני שאתם ניגשים להצביע.
ביבי בראש הרשימה, וואלה, אני רוצה את ביבי. אבל מי שמתחתיו לא טוב לי. מה אני עושה? זאת הדילמה. צריך להחליט מה לעשות. במקום להגיד זה ביבי, טוב ביבי.
אני מסכים איתך ב-100%.
סוג של מגדל קלפים כזה.
זה אחריות של כל אזרח לעשות כזה דבר. פשוט לבחור טוב מאוד ובקפדנות מה שאתה מצביע עליו.
להתייחס בכובד ראש מלא לכל הזה שנותנים לך.
כל אזרח, הכל שלו, כל כך חשוב וזה לא נתפס. אנשים אומרים, טוב, כולה כל שני אני לא אצביע, מה יקרה? לא יקרה כלום.
לגמרי. לגמרי, נשים לזה נקודה. מי כמוך, שלא כמו אחרים, מתמחה טוב מאוד בעולם הערבי?
מי?
אתה, אמרתי מי של... לא אתה, רק אתה כמוך.
אם לא אני אז מי.
אם לא אני אז מי, זאת האמירה המדויקת. בוא ננסה רגע להבין מה בעצם קרה עם הגוש הערבי, ולמה נתניהו הוא טאבו?
תשמע, הגוש הערבי, קודם כל זה ידוע שהם סונים את ביבי. השאלה האמיתית היא למה וכיצד זה יכול להשפיע על הבחירות. עכשיו, זה, כמו שראינו עד היום, אף פעם הקול הערבי הוא לא היה חזק מדי. תמיד היה להם 10-15 מנדטים.
כן.
עכשיו, השאלה היא, האם הכמות מנדטים הזאת תשתנה בגלל ששר עזב את הליכוד?
האם זה ייפגע, אתה אומר?
האם זה ייפגע?
האם יש פה איזושהי נגזרת שאנחנו לא מודעים אליה?
נכון.
מה אתה אומר על הדיל שנתניהו עשה עם המשותפת?
אני אגיד לך שלדעתי הדיל הזה הוא קצת, קצת מוזר. כאילו ביבי הגיע למצב שהוא מבין שיכול להיות שזמן אותם, וזה הגיע הזמן לעשות איזושהי עסקה כדי לתקן את העניין.
של להאחז בשיניים?
להאחז בשיניים בעצם, כן. כאילו הוא אומר, אני חייב את המנהיגות, אני לא יכול לאבד אותה.
אפשר רק בריפון קצר על ה...
תרגיש חופשי, בשביל זה אתה פה.
לא, לא, בדיוק רציתי להבין מה העניין עם ה... שקרה עם, ה... עם העולם הערבי ועם ביבי. אני יודע שהיה משהו עם הרשימה המשותפת, אני לא הבנתי את זה לפרטי פרטים.
שכביכול הסכים להעביר תקציבים ולתמוך יותר במגזר okay. הערבי, זה היה עם איזשהו חבר כנסת, הוא לא יושב ראש של מפלגה.
לא, הוא לא יושב ראש. הוא כאילו בעצם בא ואמר, תקשיבו, אני אעזור לכם טיפה יותר, רק בוא נסגור את זה עסקה.
נראה לי זה קצת ניסיון לקנות נקודות כאילו יותר אצל...
במגזר.
זה לא ניסיון
לקנות... לא רק במגזר, זה גם בכללי אצל השמאל ואצל אלה שרואים, כאילו להראות שהוא מנסה לקדם פן חברתי גם של מיעוט מסוים, ו...
אני חושב שזה לא ניסיון קניית נקודות, זה פשוט קניית נקודות.
אז אתה אומר פה, אני, שביבי בעצם אומר, אני נכשלתי למעשה בלגייס את הקהל שאני תרגטתי אותו, שאני שמתי אותו כטרגט.
אז בוא נעבור לקהל האחר.
להפך, הוא הצליח כל כך טוב, שכבר הקהל שלו, כבר בטוח שלו, עכשיו הוא מנסה כבר לחפש.
שהוא כבר ניצל את המשאבים שלו, זה מה ש...
בדיוק, בדיוק.
והוא יצא לחפש במחוזות אחרים.
עכשיו הוא מחפש, בדיוק.
אני אגיד לך מה, הרבה מאוד מנדטים ביבי הולך לאבד על זה ששר יצא מהמפלגה. הרבה מאוד.
הוא הולך להתחרט על זה, אני חושב ש... וואלה, באמת אני אומר את זה, עם יד על הלב, עד כמה שהסיטואציה הזאת שאני תכף ארחיב עליה היא משמעותית, אבל זה היה מטיב עמו, לבוא רגע לומר, אני לוקח צעד אחורה, אני okay. מתעסק עם מה שיש לי על הראש, אני מכיר את גדעון סער, הוא עבד לצידי שנים, אני סומך עליו, הוא ייכנס במקומי, אני אלך לטפל בעניינים שלי, אבל אני אשאר במפלגה. בוא נעשה את הדבר האחרי, בוא נעשה את הדבר השקול. עם הכמות של המשמעות של זה, למרות שזה מעשה מאוד מאוד גדול וגרנדיוזי, אני חושב שזה הדבר הנכון שהוא היה צריך לעשות, במקום להמשיך את כל מסע הסינה הזה.
אבל מצד שני גם קצת מסתמן שכאילו לביבי יש בכללי, לא שאני עושה פסיכיאטר עכשיו, אבל נראה כאילו יש לו איזושהי בעיה, כאילו יש לו איזו בעיה אישיותית כזאת, להיות מקום שני למישהו. אתה מבין? כאילו, הוא לא יכול באמת... להיות, להתחלף עם גנץ בתום השנתיים האלה, והוא יגרור לעוד בחירות ומשהו כזה, כי יש לו איזשהו קושי מסוים, בסופו של דבר לבוא ולהגיד...
קוראים לזה אגו.
יפה, ואתה ציינת את זה בעונה הקודמת, כשאמיר פרץ עשה סלח נקאי גוואד, למי זאת הייתה שם?
זה היה בעבודה. איך קוראים לה?
נכון, זה היה עם העבודה. כשהוא אמר ל... לא ציפי לבני?
כן, ואז הקימה מפלגה משלה.
כן, לא בדיוק הקימה מפלגה משלה.
חברה כזה.
אבל כן, משחק האגו זה וואחד דבר למנהיגים, ואני יודע כמה זה קשה לוותר על האגו שלך, במיוחד כשאתה זה שעומד בראש הפירמידה, אבל, וגם אתה הולך נגד היועצים שלך, כי אתה מקשיב לאגו.
האגו שלך הוא מה שמדבר, לא הלב ולא המוח.
בדיוק, וגם כשאומרים לך לעשות את הדבר הנכון, אז אתה לא תעשה אותו, אז יכול להיות עוד פעם, הסיטואציה שאני הראיתי קצת מופרכת, אבל אני מניח שאם נשים רגע את האגו של ביבי בצד, האומה הייתה מבינה את הנושא, והפוך, הייתה מחבקת אותו.
כן. סיכוי גדול מאוד שזה מה שהיה קורה.
וכן, התיקים, אני מבין שזה לא כזה מתקדם, הוא כבר הגיע לבית המשפט.
כמה זמן כבר בכללי הסיפור הזה נמשך?
אלוהים יודע.
הרבה שנים. ויש לציין שהמשפט הרי בדלתיים
סגורות. כאילו יש לזה כבר כמה מונדיאלים.
כן.
יש לזה כמה סבבים, כן.
המשפט הוא כמובן בדלתיים סגורות, יש שם עניינים של ביטחון המדינה, מן הסתם, צוללות, כל העניין הזה. כן.
יפה מאוד. יפה מאוד. פינה שיכול להיות מאוד התגעגעת עליה, אתה ספציפית, עם הרבה הרבה השערות שהייתה לנו, ואני חושב שאתה תשמח לשמוע את המעברון שוב אחרי בערך שנתיים שלא שמענו אותו.
בוא נשמע.
אתה רואה, אני אפילו זוכר מתי להוריד את המוזיקה.
כן.
כן. יפה. אני רוצה להשמיע לך קטע קטן ממהדורה 15 בעונה הקודמת. כן?
כולי אוזן.
ואני חושב שאתה קלעת בדיוק למה שקרה בימינו אנו, בזמנו, יותר נכון.
מה, אני תותח. גנץ אומר שהוא ימין. אחלה. ביבי אומר שהוא שמאל. גנץ אמר, בהתחלה הוא אמר, הוא שלל את העובדה שישב איתו בממשלה. אבל, אחרי שהזכרים התחילו להתפרסם ולהגיע יותר קרוב, הוא פתאום אומר, אני כן אשב עם נתניהו.
דווקא בגלל מספר המנדטים.
ואם זה יקרה, זה יהיה מאוד מוזר, כי אני בטוח שביבי יהיה ראש ממשלה.
כן, אבל זה כן קרה.
זה כן קרה.
מה? למה? ואיך אתה יודע את זה?
קודם כל, אני לא מחשף, ואין לי דרכים לחזות את העתיד.
בלק מג'יק.
יש לי דרכים לנחש את העתיד. וזה היה ניחוש מאוד מוצלח, כי אני אגיד לך, בזמנו של גנץ כרמטכ"ל, זה היה מאוד ברור שהוא יחבור לפוליטיקה, כי הרי זה ברור שרמטכ"ל שמסיים את הכהונה שלו, כבר אין לו מה לעשות. מה יש לו לעשות? הוא כבר לא יחזור לצבא, אין לו מה לעשות בצבא. הוא כבר עשה את כל מה שאפשר, הוא תמצא את הכל. רק לפוליטיקה יש לו ללכת, אתה מבין? כמובן שהוא לא ילך לשוק האזרחי ויעבוד בתור מזכיר. אתה
תגיד,
מבין?
אתה היית מגדיר את זה בתור בגידה בבוחרים?
כן, חד משמעית בגידה בבוחרים. גנץ אמר שהוא לא יישב עם ביבי, הוא אמר את זה, הוא אמר. ובסופו של דבר, פשוט תקע לכולם סכין בגב, לאנשים שהיו הכי קרובים אליו, למספר 2, 3 ו-4 שלו, פשוט אמר להם, תקשיבו, אני הולך לשבת עם ביבי, ואתם תעשו עם עצמכם מה שאתם רוצים.
בזו הלשון, כן.
אבל מצד שני הוא גם רצה למנוע עוד סיבוב של בחירות. יש פה איזושהי אמביוולנטיות
מסוימת. אין
בעיה, מסוימת.
אבל בשביל זה צריך לצאת בהסברה, ואת זה הוא לא עשה.
הוא כאילו לקח...
בכללי קשה לו מאוד להסביר, וכמו שרואים את זה.
את ה...
אין בעיה, אם אתה רוצה לחבור לביבי, תעשה את זה עם האנשים שלך, לא לתקוע להם סכין בגב.
תסביר את הרציונל.
בדיוק, תגיד, אין בעיה, אני רוצה לעשות טוב למדינת ישראל, אבל בשביל לעשות טוב למדינת ישראל, אני צריך לעשות טוב גם לאנשים שסביבי, ולא לתקוע להם סכין בגב. כמובן שמדינת ישראל בראש ובראשונה, אבל יש דרך לעשות את זה, ומה שהוא עשה זאת הדרך הלא נכונה.
יפה, זאת הדוגמה הכי שלילית שאפשר לעשות לעריקה,
נכון.
מה שנקרא מפלגה. האם זה מבשר את מותה של הדמוקרטיה?
לא, לא. הדמוקרטיה אצלנו לא תהיה הרבה שנים.
הדמוקרטיה תהיה, אבל השאלה כמה אשכרה אפקטיבית היא תהיה?
אני לא חושב שיש רמת אפקטיביות לדמוקרטיה, יש אולי רמת... איך אני אסביר את זה? אולי שחיתות? יש רמת תכלס של הדמוקרטיה, כמה היא באמת כיפה וכמה היא באמת קורית. ואני חושב שאצלנו היא קצת ירדה ברמה, כי אני רואה שהדמוקרטיה קצת מתפוגגת, שאנחנו רואים שאותו מנהיג חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. תמיד זה מתחיל לראות קצת כמו סטלין.
מה המדד שלך לקיום הדמוקרטיה?
אני אגיד לך, בשביל קיום הדמוקרטיה, כמו שאמרתי לך, אני רוצה החלפת מנהיג דחופה. כל שתי קדנציות החלפת מנהיג במקסימום. חשוב מאוד להיות בעיר עם עם המצביעים שלך, להסביר להם בדיוק מה קורה, לא להשאיר הכל מאחורי הגב. היית עכשיו בישיבת קבינט, שהיא לא על נושא ביטחוני, שהיא לא על נושא שמסווג, צוות תסביר מה היה. אתה מבין? להיות שקוף. הרי אנחנו במדינה ששלטון העם, זה הדיבור בה. ואני לא רואה את זה מתבטא.
עוד שאלה שיש לי למה יהיה. וזאת שאלה כזאת יותר כלילה. מה יהיה עם ערוץ 20?
אוי ואבוי.
ערוץ 20, נו באמת.
אוי, אני רוצה לספר לכם על זה ששלושת המוסקטרים של ערוץ 20, ינון מגל, אראל סגל וכמובן ריקלין, טסו לדובאי. האם לדעתכם זה קרה מכספי הערוץ?
תשמע, קודם כל הם טסו...
יש תשובה לזה? רק תגיד לי כן או לא.
זה כן, מן הסתם, אבל...
לדעתי, כן, כאילו, אולי ביבי יוציא טיפה את נקיס קטנים.
דיברנו על זה גם בעונה הקודמת, על המערכת היחסים המורכבת. טוב, אולי פשוטה, בין הליכוד לבין ערוץ 20. אבל הנה כן מה שקרה שם. אז ככה. אתם שמעתם על חברת אסי גלובל טורס?
לא. באמת שלא.
יופי, גם אני לא, גם אני לא. אז מסתבר ששי כהן המנכ״ל, כן, יש לו איזה משהו בתוך זה, כי היה רעיון שיווקי פרסומי, תקראו לזה איך שאתם רוצים בערוץ 20 במשך איזה 6-7 דקות, כולל פרטי יצירת קשר, ואם אתם גם מעוניינים בחופשה בדובאי, אז בואו תיצרו קשר עם שי כהן מאסי גלובל טורס, לא נשמע חשוד. ובעצם העין השביעית, עיתונאות עצמאית, אחלה פורטל, למי שרוצה לקרוא קצת על תקשורת ומאחורי הקלעים, כותבים דבר כזה, הם שאלו בעצם את ריקלין, האם כן היה מקום להתקן את הצופים בנוגע לזהות של הספונסר? ריקלין לא רצה להסביר. הוא סירב להגיב, לא הגיב. שי כהן, בשיחה יחד איתו, הוא אפילו ניסה להכחיש את עצם קיום המימון. הוא בעצם שואל, למה זה רלוונטי? והוא עונה לו, לא אני מימנתי את השהות שלהם פה. אנשים, כל אחד מדווח מה שהוא רוצה, את מי זה מעניין מה הם מדווחים. בקיצור, אני לא יודע. והעין השביעית שואלים, אבל אתה אומר שלא מימנת או שכן מימנת, אז שי כהן עונה, אני אומר שאין תגובה. אז שוב, שואלים אותו, למה אמרת קודם שלא הטסת אותם? וככה הוא עונה, ברור שלא הטסתי אותם, אין לי מטוס כפרה. ושוב שואלים אותו, שלא מימנת את הטסתם? הוא אומר, נכון, לא אני מימנתי את הטסתם. והוא שואל, אז מי כן? החברה? והוא עונה, אין תגובה.
אז מה התשובה?
אז מה התשובה? התשובה היא שאם הוא ראיין את שי כהן והוא הציג פרטי יצירת קשר איתו ועם אסי גלובל טורס, אז...
מישהו יצא עצבני שם.
כן, בטוח, חד משמעית. חד משמעית. בגלל שאין את רואי תאב וכבר אין את ציפורים נודדות, זה היה כמו הסתיו. יש לנו פינה אחרת. היום, זאת אומרת, העונה, אנחנו עומדים לנתח את הערים השנויות במחלוקת.
אתה טוען שיש פה עונה?
אני טוען שיש פה עונה.
היידה.
היידה. אנחנו הולכים לנתח את הערים השנויות במחלוקת, שהתוצאות של הבחירות בהן ככה קצת היו באמצע המתרס. לא הייתה דיכוטומיה.
אוקיי.
מעברון.
כן, כך נראה הירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה
אז האם הזמן הוא באמת לא הכרחי? הפעם אנחנו מדברים על אקו, העיר שנמצאת מצפון, והקולות לאדום לבן חירבת דורן ברשות עמי פיינשטיין מחכים למשיח, סימן שאלה משיח כבר כאן, הולכים טיפה יותר דרומה. טל שכמן, אתה איתנו, אתה יודע שאחוז ההצבעה של הליכוד והרשימה המשותפת הוא הכי גבוה באקו?
באמת?
אני נשבע לך, אני הוצאתי פה דף מוועדת הבחירות, אתה חייב לראות את זה.
תראה לי את זה.
תפוס את זה, ופשוט תגיד לי מה אתה חושב על זה.
חכה.
כי אני אגיד לך את האמת, לא חשבתי.
זה התוצאות באקו.
אלה התוצאות באקו, כן, כן.
מה, אוקיי, אז קודם כל, רק 63% מבעלי הזכות להצביע מצביעים, שזה קצת רע.
מסתבר.
מסתבר. ואוקיי, זה או ביבי או הרשימה המשותפת. זה קצת, מה קורה פה?
זה מה שאני אומר, הם בדיוק באמצע המתרס.
אוקיי, אני רואה גם הצבעה לאדום לבן.
אדום, זה מה שאמרתי, חירבת דה משהו.
חירבת דורן בראשות עמי פינשטיין, מחכים למשיח, משיח כבר כאן. מישהו הצביע עליהם?
ככה זה נראה.
יכול להיות שהם הצביעו לעצמם?
כמה מצביעים יש שם? אחד, נכון?
אחד, כן.
מה אתה אומר על הסיטואציה הזאת?
תשמע, אני רואה, קודם כל ליברמן מקבל את המקום השלישי. מה, אני קצת מופתע.
יובל, יש לך דרך להסביר את זה?
תביא לי רגע,
תראה, תתפעל.
איך אתה מעביר לו את זה דרך המחיצה? זה מאוד נחמד.
אחי, אני לא בתקופת הקורונה.
מה אתה אומר על זה? אני מנסה למצוא את ההיגיון ואני לא מצליח.
אני, איך זה, מאיפה הגיע ביבי? ומאיפה הגיעו הרשימה המשותפת להתחרות על המקום הראשון באקו?
זה נשמע כזה בעולם מקביל, אני לא יודע איך לתאר לך את זה אפילו.
מבחינה סטטיסטית, מה המצב עם אקו והיחס, בוא נגיד, של בני המיעוטים וביחס לשאר היהודים?
הייתי אומר שזאת עיר מעורבת.
כן, זאת עיר מעורבת.
כאילו,
היא ידועה בזכות החומוס שלה, כאילו, יש...
אני מדבר איתך על סטייל חיפה.
כן,
היא בסטייל של חיפה,
כן. אז יכול להיות שזה מסביר את זה, כאילו שחלק ככה וחלק ככה. ליברמן, אלוהים יודע מי יצביע לו, יכול להיות שגם היהודים.
יש רוסים באקו.
גם ערבים, יכול להיות שיש, אתה יודע, רוסים שנשואים. 9,000 קולות. או רוסים שנשואים לבני המגזר הערבי, והבית סוחף את הקולות, או להפך.
9,000 קולות, זה לא סכום קטן.
מאוד.
זה לא סכום קטן בכלל.
מאוד.
באקו.
זה... תקן אותי אם אני טועה, זה בערך שישית שביעית מנדט.
כן, בערך שישית שביעית מנדט.
יובל, צריכת להבין משהו?
תראה, אתם מדברים אליי סינית לפעמים, אבל אני דווקא כן מבין שאם כבר הדבר ה...
אני אוהב את זה שאין לך את המבוא לזה, יכול להיות שככה אתה תהיה יותר ניטרלי, מבלי שתצלול לניתוחים מעמיקים.
תראו, אם אחד מכם, אני זוכר שאמרת את זה באחד הפודקאסטים, אם אתה מבין 100% והשני מבין 50%...
או, איך אני אוהב את הקטע הזה, כן.
אני לא מכיר את הקטע.
אמרתי בזמנו, כשרועי טייב ישב איתנו באולפן, אני מבין 100% במערכת מדינית, אתה מבין 50% לצורך העניין, ורועי... לא מבין כלום. אז מכל האינפוטים, כן אפשר אולי לייצר משהו אובייקטיבי.
יכול להיות, כן.
אני אגיד לך... יש מפה כזאת כבר.
אובייקטיביות קשה מאוד לייצר היום, כשכל אחד לא ניטרלי. בשביל להגיע לניטרליות מוחלטת, אתה צריך פשוט להתנתק מכל הרשתות החברתיות.
אבל איך תעשה את זה כשאתה גדל בבית מסוים, עם תרבות מסוימת?
כי אתה צריך פשוט לעצור, ולדעתי, סורי שאני כותר אותך, אבל אני חושב שאחד הדברים שהכי חשוב לעשות, וזה אחד הדברים שאני לפחות מאוד שם לעצמי בפן הפוליטי, זה אני פחות מסתכל על הדברים היבשים והחדשות, וזה, אמנם זה מאוד קריטי בפוליטיקה, אבל אני הרבה יותר מאמין בלבדוק את האג'נדה עצמה, בלראות את הנתונים, לראות איך הדברים זזים, ובאמת לראות איפה אני שם את עצמי, איך אני רואה את עצמי פותר את זה. אם הייתי ראש ממשלה, מה אני הייתי דורש מהאוכלוסייה שלי?
בוא ננסה לחשוב על זה ככה. בשביל להגיע לאובייקטיביות, מה צריך?
אתה צריך קודם כל חוסר פניות.
נכון.
אסור לך לפנות לשום צד.
אני אגיד לך מה. קודם כל...
שכח מזה בעידן הזה, אין דבר כזה.
אתה צריך להיוולד כתינוק, לגדל את עצמך, להכיל את עצמך, לעשות הכל לבד, ורק אז אתה תקבל ניטרליות מושלמת, ואתה ככה תוכל להגיע למצב שבאמת הדעה שלך היא הדעה שלך, ולא מושפעת משום מקום.
אבל גם בזה יהיה בסופו של דבר בעיה מסוימת, כי אם אתה גדל כל הזמן לבד, יהיה לך איזושהי תחושה של בדידות, ואז אתה פחות תחשוב על הפן החברתי למשל.
בדיוק, אתה תגיד האינדיבידואל יותר חשוב.
בדיוק.
נכון, אבל...
אתה תהיה קפיטליסט, אוטומטית.
אולי קפיטליסטיות זאת הניטרליות?
אתה לא יכול להגדיר משהו כניטרליות, זאת הבעיה העיקרית כאן. אקו, תודה רבה על החומר הזה.
מעריכים אתכם.
מאוד מעריכים אתכם.
כל הכבוד לאקו.
אתם יודעים שסתיו שפיר פתחה במבל?
אני יודע את זה.
וחסמו אותה, כי חשבו שזה פרופיל פיקטיבי.
כן.
מה אתם אומרים על זה? האם מישהו ניסה לשתות פה במישהו? מישהו חשב שמנסים לסחוט אותו?
קודם כל, זה לא הגיוני שחברת כנסת תפתח במבל. זה פעם ראשונה שאני אי פעם שומע.
מה זה במבל בכלל?
נגיד טינדר, אז אנשים מחפשות את הגברים, הגברים מחפשים את האנשים, כאילו זה וייס ורסה. במבל, לעומת זאת, אנשים קובעות. אתה רק מציע את עצמך למחירה.
בדיוק.
וואו.
סתיו שפיר כנראה
הגיעה למצב שהיא רוצה לפתוח אפליקציה, זו זכותה המלאה להיכנס לכל אפליקציה.
עזוב את זה, גם אם היא הייתה חברת כנסת ולא חברת כנסת לשם, מה הבעיה פה?
נכון, אין שום בעיה.
כאילו למצוא זוגיות זה בסדר וזה נורמלי.
עצם היא אותה חברת כנסת לא צריך להיות קשור לחיי הזוגיים.
בוא. למה?
למה?
אז היא פתחה במבל, הרבה דיווחו על זה שהם חשבו שמדובר בפרופיל פיקטיבי, פשוט חסמו אותה.
לא כל יום אתה רואה חברת כנסת בבמבל.
לא בסדר. לא בסדר.
אבל יש בזה גם משהו, כי זה הגיוני מאוד.
אני מחפש את אהבה, מה אתם רוצים?
לא, אבל זה מאוד הגיוני לחסום בן אדם כזה. זה כמו שאתה לפעמים, אני לא יודע אם יצא לכם להיות בטינדר, אבל לפעמים בטינדר אתה כזה רואה X, 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 פתאום בא רפאלי. כאילו, זה דברים שהם לא...
שרה נתניהו.
יואו, נו, באמת. למה להרוס ערב נפלא שכזה?
אחי, אתה תראה את שרה נתניהו בטינדר, אתה תעשה בי?
מה פתאום?
אבל אתה תאמין שזו שרה נתניהו?
לא.
סתו.
תודה רבה לטל שחמן על ההוכחה המאוד נחמדה הזאת. Thank you very much, מה שנקרא. בואו נדבר רגע על דובאיזציה. האם אנחנו הולכים להסתובב פה בסמלות בעוד שנה?
אני אגיד לך. יש לי סיפור מאוד מעניין. כאן 11, לא יודע אם ראית את זה, אבל הם עשו סדרה ומלאה על ביתר ירושלים.
או, לא, לא, אתה מתכוון לביתר אל קודס.
ביתר אל קודס.
מחילה.
הם הראו את החלק שארקדי פעם היה בעלים. כן. הוא שם הרבה מאוד כסף בביתר ירושלים, והוא הטיס את ביתר ירושלים למשחק ידידות בצ'צ'ניה.
אצל הצ'צ'נים?
אצל הצ'צ'נים.
יפה מאוד.
עכשיו, ידוע שצ'צ'נים זה מדינה מוסלמית.
נכון.
של רוסים. רוסים מוסלמים.
מוסלמים,
כן. אז מה שקרה זה שבאותה תקופה לא היה אף פעם שחקן ערבי בביתר ירושלים. לא היה ולא היה. ארקדי החליט שהוא מביא שתי שחקנים צ'צ'נים לביתר ירושלים. אתה יודע מה קרה?
או, בטח לה פמיליה.
אוי אוי אוי, מה שעשו על הפמיליה.
שמעתי על זה משהו.
בימינו זה אללה פמיליה.
תקשיב.
אללה.
לה פמיליה, הם עשו שם דברים משוגעים. השוער שהוא היה קפטן פעם, ברח לי השם שלו, הוא תמך בשתי השחקנים הצ'צ'נים האלה, והוא אמר שאני אעזור לכם להיכנס, והם פשוט כל משחק פשוט קיללו אותו. הוא פשוט יצא ממשחק ואמר, לשבוע שעבר, הם אמרו, איידה, איידה, הם אמרו לי, איזה שחקן טוב אתה. הם שעגו בשבילי. ועכשיו הם פשוט מקללים אותי.
וזה רק על סמך דעה.
על סמך דעה, על זה שאמרתי ששתי שחקנים צ'צ'נים חדשים בקבוצה, אני אעזור להם להיכנס לקבוצה.
אתה לא אומר ביצועים על המגרש. אתה אומר על מה אני חושב, במי אני תומך. פה נכנסת משטרת הביקורות, מה שנקרא.
אני אגיד לך מה, היה להם שחקן אחד ששם המשפחה שלו היה קדאיבי. קדאיבי, משהו כזה. אתה יודע איך הם קראו לו?
נו.
קדאבי. אתה יודע מאיפה זה הגיע?
מאיפה זה הגיע?
מקדאפי.
נו, באמת.
תשמע, זה מעניין. זה מעניין. אז בן חליפה, הנסיך.
הנסיך.
כן, הוא רוכש 50%, נכון?
50% מביתר ירושלים, כן. ואתה יודע מה מצחיק? זה היה ביום. יום לאחר הקנייה, היה משחק של הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים. והם ישבו בדובאי.
ופשוט ראו...
והסתכלו על המשחק.
איך?
הוא אמר, וואלה, קניתי 50% מהקבוצה, בוא תנו בראש. הוא יושב אחי ומסתכל איך ביתר חוטפת 2, ז'וסווה שם אותה בפינה. קרקס את ביתר, אחי. קרקס אותם.
פתח את ביתר.
מה זה, אחי?
אני חושב שמשה חוגג ישב עם השייך.
משה חוגג אכל את עצמו.
בן חליפה, יושב איתו ככה תחילת משחק. אתה רואה את זה? זה ירדן שואה. הוא... וואי, וואי, אנחנו עומדים למכור אותו לאירופה.
זה עדן בן בסט, משהו מפגר.
ואז מגיע סוף משחק, כשהפועל באר שבע קרו. פתחה את ביתר, הוא אומר לו, שייך, מה זה חשוב הכסף, העיקר הבריאות.
תראה איזה חנוכיה יש לנו בלוגו.
חבל על הזמן, חנוכיה יפה, היום היא הפכה לחצי שר וכוכב.
תראה, היום יש בנר ראשון.
אמן.
אמן, אז חבר'ה, אמן שהנר הזה יביא לנו הרבה אור. גם לרצים לכנסת, גם לחיים, גם לתקופה המטורללת הזאת עכשיו.
ואם כבר מדברים, יש היום משחק של הפועל באר שבע מול ניס בליגה האירופית.
באמת?
אז בוא נאחל לה בהצלחה.
נאחל הרבה בהצלחה.
ניחוש, על מה אני הולך לדבר? על עזה, על סוריה או על איראן?
על עזה, על סוריה וגם על איראן.
לא. אני הולך לדבר היום על איראן בפרט.
אבל תיתן לבן אדם הזדמנות לנחש, אנחנו מביאים אותו לאולפן, זה לא...
בסדר, אבל... תשמע.
בסדר, גם ככה האמנתי בסוריה.
הוא יפצה אותך במסכה אחר כך, דבר.
אתה אמור להיות בסוריה, דרך אגב, שם רואיתה הבעיה.
יאללה, נבקר, נראה.
אין לי בעיה לתת את סוריה כבר, אפשר לשחרר את סוריה, זהו, סוריה הלכה קיבינימט, כן.
יאללה, סורי, סוריה.
כולנו שמענו על ההתנגשות ב...
בבחיר שלהם, פחרי זדה.
שהיה...
המדען...
גרעין משהו.
שהוא היה מספר אחד בתוכנית הגרעין.
כן.
אז ככה. העם האיראני היה כל כך שמח שהורידו אותו, אתה לא מדמיין לעצמך אפילו.
עם השלט של תודה למוסד.
אז תשמע. אנשי משמרות המהפכה לא יכלו לסבול את ליד דגל, את ליד דגל ישראל המשפילה עם הכיתוב תודה למוסד מעל אחד הגשרים במדינה ודאגו לתעד את שריפת הדגל.
שוקרני המוסד!
במקום הדגל השרוף הותירו שלד בו הקפידו לכתוב בארבע שפות, עברית בראש ובראשונה, פרסית, ערבית ואנגלית את המשפט הבא. הנקמה שלנו תוציא את השינה מעיניך, חכה לנו. אז אחר כך הייתה...
רגע, אני כבר רגיל לכל האיומים של החמאס, אנחנו נשחט אתכם, אז זה לא כזה מפתיע אותי.
לא, זה לא מפתיע בכלל, זה הרי זה הגיוני שהם אוהבים לדבר במסרים וזה, אבל אז ככה, אני אגיד לך מה. יועצו של יושב ראש הפרלמנט האיראני, אמיר עבד אל-היילן.
אל-היילן.
הוא אמר, הציונים לא היו מצליחים לבצע את הפשע של חיסול פחרי זדה לבדם.
אז זה אומר שיש לנו משטפים.
או שזה אומר...
our friends.
או...
שעשו לנו את העבודה.
שמה אתה מקשיב? לא עשינו את זה לבד, מה אנחנו צריכים מישהו אחר?
תודה רבה. עוד פעם אתה נותן למשטרת המחשבות. זה מאוד.
טוב, בוא נמשיך.
כן.
עשיתי חיפוש בתקשורת הישראלית שהקיף את שלושת הימים האחרונים ועסק ביחסים בין סעודיה לישראל.
תן לנו את זה.
אנחנו שמענו הרבה על הפגישה בין נתניהו בסעודיה.
נכון.
בוא אני אספר לך, זה מה שמצאתי. כתב של ישראל היום לפני שלושה ימים, שלום עם סעודיה סימן שאלה, הנסיך טרקי אל פייסל לשעבר השגריר בארצות הברית בהתקפה בוטה וחריפה על ישראל.
אל פייסל, כן.
הארץ לפני שלושה ימים, טרקי אל פייסל. ישראל קולט פלסטינים במחנות ריכוז ורוצחת את מי שהיא רוצה.
היינו באמת.
מקור ראשון לפני שלושה ימים, נורמליזציה, בכיר סעודי תוקף את ישראל. כתב של ערוץ כאן היום, בשל הדלפת הפגישה בסעודיה, גורמים בממלכה לכאן חדשות. זו מבוכה, פסימיים לגבי פריצת דרך בעניין נרמול היחסים עם ישראל. מעריב, היום, בערב הסעודית מדגישים מחויבים לעם הפלסטיני וליוזמת השלום משנת 2002. אז מה אתה חושב, שנגמר הסיפור? הסעודים לא אוהבים יותר את ישראל? אין חיבוקים ונשיקות, אין רומנטיקה למצלמות, אבל הם הבטיחו. סבלנות.
כן.
השעון הישראלי מתקתק מהר מדי. רוצים להוסיף מים וישר להתחבק ולספר לחבר'ה. המזרח התיכון עובד לפי שעון אחר. אז איך יכול הקורא הישראלי הממוצע לפלס את דרכו בין שלל הכותרות שמפרסמים כלי התקשורת הישראלים? איך אתה יכול לדעת מה באמת נכון?
ביקורת תקשורת, אתה אומר.
אני אגיד לך מה התשובה. צריך לעקוב אחרי שביל האינטרסים ולבדוק מה השתנה, ואם זה מהותי או קוסמטי.
אז זה מהותי או קוסמטי?
אז... אני לא אגיד לך.
אתה אומר לי, תחשוב.
בוא אני אשאל אותך דבר כזה. איראן וסעודיה חתמו על הסכם שלום?
נהיית.
והם שתי מדינות ערביות שאמורות לעבוד אחד עם השני.
בהיגיון, כן.
אבל הם לא חתמו על הסכם שלום.
אז אין פה שום אסתטיות.
אין שום אסתטיות. צריך לשבת, לחכות, לתת לשעון לעשות את שלו, ופשוט לחכות שזה יקרה, כי זה יקרה.
זה שוב עניין של היעדר אובייקטיביות, לגבי מה שדיברנו קודם. שכאילו, גם התקשורת עכשיו... בכללי להכל יש עניין של לקחת צד, וזה מאוד הגיוני שבפן המדיני כל אחד ירצה גם באיזשהו אופן להגן על המדינה שלו, והרבה מדינות גם כפופות. התקשורת היא לא תמיד כזאת חופשית כמו אצלנו, עם כמה שהיא חופשית. ו...
בסדר, בוא, תקשורת חופשית, כאילו לפעמים ההגבלה הזאת גם מגיעה מהעם.
קודם כל, התקשורת חייבת להיות חופשית, בוא נתחיל בזה.
היא לא חייבת, עובדה, תראה את צפון קוריאה. אני לוקח את הדוגמה הכי זה.
לא, התקשורת בישראל, חס
וחלילה. בסדר, התקשורת בישראל. אבל אני חושב שלפעמים הביקורת תקשורת הזאת, שדיברתי עליה קודם, מגיעה גם מהמפלגות. אם אתה שואל אותי, אני אתן לך עכשיו כותרת גדולה, לפעם הבאה, הליכוד ארגון טרור. אוקיי? נתתי לך כותרת. הדג מסריח מהראש, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסובך בפלילים, נותן פקודות לחיילים הבכירים שלו, אמיר רגב, דודי אמסלם, אמיר אוחנה, מי שלא תומך בביבי שמאלני, וכל הסיפור הזה, ומתחת לחיילים הבכירים יש את החיילים הזוטרים שהולכים לבצע את הפקודות של החיילים הבכירים, כמו אותו תומך ליכוד שפתאום, out of blue, בפעם השנייה שאני אומר את זה בשידור הזה, מצא את עצמו במשרדים של הארץ, ניתק להם את החשמל, ניגש לעיתונאי ושאל אותו, מה אתה רוצה מביבי ואיפה האוטו שלך? אתה מבין ביקורת תקשורת?
כן. אז עוד פעם, כמו שבאמת אמרתם, ואני מסכים עם זה, קשה מאוד להיות אובייקטיבי ונטרלי, אבל זה גם את זה אפשר למצוא, אם תחפש מספיק טוב.
אם תחפש מספיק טוב, תדע למצוא הכל. אז עכשיו סיימתם את דף המסרים שלכם להיום.
לחלוטין.
אנחנו רוצים לומר תודה. קודם כל, הבית החדש של רצים לכנסת, המחלקה לתקשורת בספיר כל הנגב, איתכם כל הזמן בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר sapir.ac.il.
תודה רבה.
זה הבית החדש שלנו. אנחנו נגיד תודה גם לטל דואניאס על הייעוץ. תודה, יא מלכה. נגיד תודה מיוחדת גם לסגל המחלקה לתקשורת במכללת ספיר, לעידו אריאל, לדוקטור מוטי גיגי ולחיה נזרי. נגיד גם לכם תודה, יובל תואטי. Thank you very much. Thank you very much. טל שכמן.
בר פישמן. נמסטה.
תודה שהגעת לכאן.
תודה רבה, גל מיכה, שהבאת אותי לכאן.
אני תמיד איתך, אני אמרתי לך. אנחנו כאן.
באש ובמים.
באש ובמים, בברק השמיים. אז כן, מעכשיו אנחנו כאן.
בטילים מעזה.
בספיר. אנחנו שולחים תנחומים לכל, זיכרונם לברכה.
זיכרונם לברכה.
אבל כן, לגמרי. זכותם תגן עלינו.
נכון.
אמן.
חברים יקרים, תודה רבה לכם. נעמתם לנו כאן מאוד. ואם ירצה השם,
ניפגש פעם הבא.
המצב יישאר אותו דבר. ניפגש גם בשבוע הבא.
תודה רבה.
תודה רבה. ביי ביי.